יש מספיק חברות בעולם שנוצרו על ידי בוגרים של עיצוב, שלא היה להם פתאום מקום. זה קשה, אבל אני מאמין בזה שיקרו עכשיו הרבה מאוד דברים סופר מעניינים בעקבות התקופה הזאת.
Press the radio button.
נדב, אתה מעצב בנשמה, ככה באמת מגיע עמוק מתוך עולמות העיצוב, העיצובים שלך הוצגו במוזיאונים כאלה ואחרים מסביב לעולם. איך זה מרגיש לך בסופו של יום לנהל צוות, להתעסק רוב היום מול אקסלים ופגישות? זה לא מרגיש לך קצת לחוות את היצירתיות שבך?
האמת היא שלא. אני מאוד 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 נהנה מזה ואוהב את זה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שקמתי בבוקר יום אחד ואמרתי, טוב, יאללה, אני הולך לנהל עכשיו צוות. זה משהו שיש איזה גרדיאנט שקורה בין עבודת עיצוב hands on לבין להתחיל לנהל אנשים, ואז יותר אנשים, ואז יותר אנשים. זה לא משהו שקורה ביום אחד. ואני לא רואה את זה כאיזה משהו שהוא מפסיק את היצירה. זאת אומרת, אני עדיין מעצב. זאת אומרת, מעצב קצת, יש לי קצת פחות זמן לעיצוב hands-on, אבל אני דואג לזמן הזה, כי אני מאוד מאמין בזה ובפתרון בעיות דרך עיצוב. זאת אומרת, הרבה פעמים קשה לדבר על הבעיה באופן תיאורטי, וצריך רגע להרגיש אותה, בין אם זה, בכל תחום של עיצוב. צריך רגע להרגיש את זה.
איך אתה מרגיש את זה?
אפשר להרגיש את זה ברמות הכי פשוטות של עיפרון, נייר, הכי קלישה, אבל מרגישים את זה, ועד לעומקים של וויידבורד, של פיגמה, של כל דבר שמאפשר לנו לעשות ויזואליזציה למחשבה שלנו. עכשיו, אנשים, מעצבים, זה באמת, היה לי מאוד כיף לעבוד עם מעצבים כקולגות, תמיד, או עם סטודנטים שהייתי בכיתה ויוצא לי ללמד אותם, ועם אנשים שאני מנהל. זאת אומרת, אני מרגיש שיש לי הרבה מה לתת, וגם הרבה מה לקבל. זה משהו שהוא מאוד טבעי, וזה לא כזה, זה מין, זה לא איזה מעבר לא טבעי ומוזר. עכשיו, בתוך האקדמיה, הרבה פעמים יצא לי לדבר, לפעמים במסגרת שנקר, התארחנו באקדמיות בחול, וזה דוגמה דווקא מתוך אקדמיה ולא מתוך עבודה. נפגשנו עם מנהל בית ספר באוטרכט, בהולנד, מנהל בית ספר לעיצוב, ושאלתי אותו בדיוק את אותה שאלה, דומה למה ששאלת אותי עכשיו, רגע, איך זה לנהל את כל הסיפור הזה, ואת המחלקה, ואת הבית ספר, ואת הדברים, במקום פשוט לעשות את הדבר שכאילו ללמד עיצוב. ואז הוא אמר, אני רואה בדבר הזה כמשימת עיצוב גם. זאת אומרת, צריך לעצב תהליכים, צריך לעצב דרכים שיעזרו לאנשים לעבוד ביחד, לשתף פעולה, לגבש מתודולוגיות ויוזמות, וזה עיצוב. זה פשוט עיצוב בסקייל יותר גדול, יותר גבוה, ועיצוב שעוזר להרבה אנשים לעצב. אז אני רואה את זה ככה, זו התפיסה שלי. זאת הרחבה של היכולות, ולתת לאנשים מעצמי, זאת אומרת, מהמחשבות שלי, מהידע שלי, וכמובן לקבל ולדבר על הדברים ולהיות ביחד.
לגמרי, זה, כן, זה להעביר את הידע הלאה, נראה לי זה להשאיר חותם אמיתי אצל עוד הרבה אנשים אחרים. הזכרת את האקדמיה, אתה באמת מרצה וחבר בסגל, איך באמת אתה רואה את הקשר בין הלימודים למה שקורה אחרי זה בעבודה היומיומית, שאתה מכיר מהמקום שלך כמנהל? כמה הפער הוא גדול?
אז קודם כל, שאלה מעולה. אני חושב שעד לפני 10 שנים בערך, הייתה דרך אחת, פחות או יותר, לעשות את הדבר, והיה ללמוד באקדמיה, להציג בתערוכת סיום, מבקרים באים לתערוכת הסיום, מתרשמים מהעבודות, ומגייסים סטודנטים, מעניינים בוגרים ומציעים להם לעבוד בסטודיואים שלהם, וככה זה קרה. זאת אומרת, היה עוד דרכים, אבל זה היה ערוץ עיקרי של איך בוגר של בית ספר לעיצוב יכול לעבור לעבודה. במהלך 10 שנים האלה הדברים נורא נורא השתנו. גם יש הרבה יותר ערוצים להראות עבודות. כמעט לכל סטודנט וסטודנטית יש היום אתר, יש להם ערוץ אינסטגרם, יש להם עוקבים, דברים יוצאים החוצה. תערוכת סיום היא מגניבה בשביל לתת איזושהי חוויה כוללת, אבל יש עוד דרכים לחשוף את עצמך כבוגרת, ויש אנשים שבוחרים לא ללמוד דווקא באקדמיה לעיצוב, אלא בקורסים, בטח בתחומים של עיצוב מוצר ו-UX, ויש גם אנשים שבוחרים לא את זה ולא את זה, אלא ללמד את עצמם בבית דרך Code Academy, קורסים באינטרנט, Udemy וכולי. איך שאני רואה את זה, יש כל בן אדם שאוהב עיצוב ומעניין אותו התחום הזה, והוא מצליח להתמקצע בו ולהביא את עצמו למצב שהוא יכול לתת הרבה וללמד וללמוד, יש לו מקום במקומות עבודה. כל אחד עם היתרונות והחסרונות של המקום שהוא בא ממנו. אני תוצר של אקדמיה, גם תואר ראשון, גם תואר שני בלונדון, ואני חושב שיש יתרונות עצומים כן ללימודי עיצוב, למרות שיש דיבייט מאוד גדול היום, האם בכלל צריך ללמוד עיצוב, יש את זה, אין את זה. טכנית, יש הרבה מעצבים מעולים שלא למדו עיצוב, הם מדהימים, יש מלא מעצבים שכן למדו עיצוב, ועוד פעם, זה כל כך פתוח היום, אבל אני חושב שלימודי העיצוב כן נותנים הזדמנות לדבר על דברים, יחד עם קבוצה מאוד גדולה של אנשים, לפתח רעיונות ביחד. הם כן נותנים הזדמנות לפתרון בעיות מורכבות לאורך זמן. זאת אומרת, פרויקט, בטח פרויקטי סיום, פרויקטים בשנה ג' ד', פרויקטים פתאום של סמסטר. זה מדמה הרבה ממה שאנחנו עושים אחר כך, גם אם זה לא בדיוק הדבר. וגם הזדמנות לקבל ביקורת ולבנות את עצמך מתוך ביקורת, מתוך קריטיק שהוא טוב, שהיא ביקורת בונה. אז זה בהחלט מקום מאוד מאוד טוב לגדול ולהתפתח בו, אפילו שזה השקעה של הרבה זמן ומשאבים. אבל אני לגמרי פתוח גם לאנשים שלא באים מהאקדמיה ומקורסים. כמו שאמרתי בהתחלה, לכל בן אדם יש את המקום שלו.
זה מעניין, האמת שהיה פרק אחורה, הייתה לי שיחה ממש ארוכה עם ליאור יאיר על תואר כן או לא, וקיבלתי הרבה מאוד פידבקים ככה לכאן ולשם על הפרק הזה. אני דווקא רוצה לדבר איתך על מה אתה חושב שלדעתך לא נעשה טוב היום באקדמיה, ואיך אפשר לשפר.
אני חושב עוד פעם, אקדמיה זה מושג מאוד מאוד רחב, יש את האקדמיה לעיצוב בישראל, יש אקדמיות לעיצוב שהן לא בישראל, יצאנו לבקר בהן גם. לדעתי בישראל אנחנו יחסית, דווקא בגלל החיסרון שהיה לנו לפני כמה שנים, של קצת חוסר בפאונדיישנס כמו שצריך, שאנחנו יחסית חדשים, שאנחנו קצת מבולגנים, האקדמיה היא טיפ-טיפה אג'ייל, האקדמיה לעיצוב בארץ, מאוד מגיבים למה שקורה בשטח, אמנם לא זזים הכי מהר שאפשר, אבל מגיבים יחסית מהר, לעומת אקדמיות שהן בחול, שיש שורשים מאוד עמוקים של טיפוגרפיה, של פרינט מייקינג, של סדנאות, של כל הדברים המדהימים שרוצים להיחשף עליהם כסטודנט, כל השורש העמוק הזה בעיצוב, יכול לפעמים להיות קונטרה גדולה מדי עם מה שקורה בשטח בחוץ. דברים זזים מהר, חברות קמות, חברות נסגרות, פרודקט דיזיין, UX, מחקר, דברים עפים. ולפעמים האקדמיה נשארת אי שם מאחור, ודווקא בישראל, בגלל שרוב אנשי האקדמיה הם כאלה שעובדים בשטח, הם עובדים בחברות, הם מנהלים צוותי עיצוב הרבה פעמים, הם מתנסים בעבודה, אז אני חושב שזה כן מביא הרבה מתוך העולם שבחוץ לתוך העולם שבפנים, זאת אומרת, אין הרבה אנשי אקדמיה שהם רק באקדמיה, זה דיסציפלינה שהיא מאוד מאוד מעורבבת, וקצת הבלגן הזה של, אוקיי, בוא נמציא את הדבר הבא, בוא נסתכל מה קורה, בוא נראה איך מתקדמים קדימה, זה דווקא יתרון של האקדמיה בארץ. אבל עוד פעם, זה כל כך תלוי בבן אדם, בסטודנט, במרצה, במקום העבודה שהולך להגיע אחר כך, שאין חוק אחד ברור וקביל כאן. זאת אומרת, האקדמיה לוקחת הרבה זמן.
כן, אם אנחנו מדברים על זמן, איך אתה מצליח לשלב הכל? כלומר, באמת, אתה גם פול טיים ג'וב בפייבר, וגם את האקדמיה, איך זה מסתדר לך בלוז?
זה שאלה מעולה. אני חושב שמאז שאני מאוד מאוד צעיר, אני משלב בין הרבה דברים. זאת אומרת, שהייתי הרבה יותר צעיר, הייתי מתופף, מנגן בלהקות, מופיע, וגם מעצב. ולמדתי איכשהו להרחיב את הקפסיטי, להצליח לעשות גם את העולם הזה וגם את העולם הזה. ואז גם התחלתי ללמד. אז גם ניגנתי, גם עיצבתי, גם לימדתי, ואז פתאום משפחה. זאת אומרת, הדברים גדלים, מתרחבים, אנחנו יצור די אלסטי. בסוף, עוד פעם, אי אפשר היה להכיל את כל הדברים, גם לנהל צוות עיצוב, גם ללמד, גם לנגן, גם משפחה. אז לצערי, דווקא כל מה שקשור לנגינה קצת נכנס לצללים בשנים האחרונות. ואני מצליח, אני פשוט, יש לי ימים ארוכים, אני קם מוקדם בבוקר, חסית, עושה דברים, מתעניין, הולך לשנקר קצת, חוזר לעבודה, בא, הולך, אני אוהב את זה, זה מעניין אותי, זה כיף לי, זה מה שמניע אותי. אז אני מצליח לשלב. אם זה משהו שהייתי צריך להתחיל לעשות עכשיו, לנהל צוות עיצוב, ואז גם להתחיל ללמד ועוד דברים, אני חושב שזה היה יותר מורכב. בגלל שזה הגרדיאנט הזה, שהדברים נבנים להם לאט לאט, אז גם הגוף והמוח יודע ורוצה להסתגל לזה.
מה מושך אותך להישאר באקדמיה?
כיף לי. אני אוהב לעבוד עם סטודנטים. אני חושב שהם מביאים משהו, תפיסה מרתקת לשולחן. אני אוהב לדבר עם סטודנטים, אני אוהב לראות את הרגע הזה שבו אנשים מבינים שהם פתאום, וואו, אני מעצבת משהו, כאילו, קורה פה משהו, אפשר פתאום נוצרת שפה חדשה. אנחנו מדברים על עיצוב, נהיה לנו איזה משהו ביחד ו... זה רגעים מרתקים, לא יכול לוותר על זה בכלל. מעבר לזה, המקום הזה שאנחנו חיים בו, שהוא מקום יחסית קשה, ואני מאמין גם ש... אני מאמין שאם אפשר, אני מאוד אוהב לעסוק גם בחינוך. לא חינוך ברמה הפדגוגית של משהו הארדקור, אלא לעבוד עם אנשים. אני חושב שכל מי שלומד עיצוב, לומד גם להתבונן בסביבה שהוא חי בה, ועל הזולת, ועל אנשים, אולי אני קצת תמים, אבל הלימודים האלה ומי שחווה אותם, כן בסוף הוא אייג'נט של איזשהו שינוי בחברה, ואני מאוד מאמין בזה, לכן האקדמיה חשובה לי, זו הסיבה מספר אחד, והסיבה מספר שתיים זה באמת לעבוד עם אנשים, לעבוד עם אנשים שרק מגלים את המקצוע ועפים ונגנבים עליו, ולגלות דברים ביחד. זאת אומרת, אמנם לפעמים הקורסים נשארים דומים, אבל האנשים מגיעים כל כך שונים, זאת אומרת, כל שנה או שנתיים מגיעים אנשים עם תפיסות אחרות, עם עולמות אחרים, ולוקחים את האקדמיה למקומות אחרים. זאת אומרת, זה לא רק מרצים, או סגל, או קוריקולום, או בריפים. זה הסטודנטים עצמם שמניעים הרבה מהרוח של לאן האקדמיה הולכת. הנושאים שהם עוסקים בהם, האתגרים שקורים, וזה מדהים.
לגמרי, אני גם חושבת שלנו כמעצבים יש באמת את הכוח ואת היכולת להשפיע ולשנות. יש לנו פשוט את הכלי הזה, שאנחנו פשוט יכולים ליצור איתו דברים. איך באמת עכשיו הסטודנטים מתמודדים עם תקופת הקורונה, עם זה שהמשרות בשוק ממש הצטמצמו בצורה משמעותית, וגם הפער הזה בין מה שלומדים בפועל העבודה?
אז פער תמיד היה, בין הלימודים לבין העבודה הפרקטית, זה ההבדל בין ללמוד ממש את ה... זאת אומרת, בבית ספר מקצועי עכשיו שמלמד בדיוק את העבודה, זאת אומרת, בוא תלמד את העבודה, לבין כן ההחלטה של להיות באקדמיה. יש את הפער, תלוי גם איזו אקדמיה. אני יכול לדבר על שנקר שאנחנו נותנים טעימות גם מהעולם האמיתי, זאת אומרת, יש בשנה האחרונה, יש מסלול שלם של פרודקט דיזיין. שהוא מנהל אותו בן חורין, והוא בדיסציפלינות הכי גבוהות של פרודקט, זאת אומרת, usability test, user research, אני נתק את הוואטסאפ פה, כי הוא גם משמיע צלילים. אז מצד אחד יש את החזית הזו, ומצד שני, דברים שהם קצת יותר ניסיוניים, אקספרימנטליים, נותנים למוח לפרוח ולצאת מהגבולות בלי דרישות לקוח. ויש הרבה פעמים, לי באופן אישי, היה דרופ בין ההיי של פרויקט סיום, של עשיתי מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, לבין, היי, יש לקוח, יש בריף, יש זמנים, צריך לעשות את זה. ומישהו צריך, זה צריך לשרת מישהו, ולומדים את זה. יש את הדרופ, ויש את האג'אסטמנט, כמו בכל דבר בחיים. צריך, אנחנו מלמדים את זה, אנחנו מנסים ללמד את זה כמה שיותר, ואנשים צריכים, יש אנשים שממש קופצים לתוך המים לעבודה, ותוך יום מסתדרים, יש אנשים שצריכים לעשות אג'אסטמנט, אבל בעיקרון האקדמיה מכינה לרגע העבודה, אבל זה אחרת. את לא יכולה לעבוד בלילה, כמו שאת עובד, כמו שהרבה סטודנטים עושים. יש זמני עבודה, מהבוקר עד הערב. אי אפשר לקחת, לא רוצים שאנשים יעבדו כמו שסטודנטים עובדים. אז יש הרבה דברים גם פיזיים, הרגלים, שצריך לעמוד בהם. עכשיו, שאלת גם על זום ולמידה ממרחק. זה לא קל, אבל מסתדרים עם זה גם. פתאום זה גם פותח אופציות לעבוד עם מירו ככיתה. זה משהו שלא דמיינו לפני חצי שנה. פתאום כיתה שלמה עובדת במירו, עובדת בפיגמה. זה מצד אחד, כל אחד בבית וזה קצת קשוח. מצד שני, יש קולבורציה מטורפת בעזרת כלים טכנולוגיים, שאני מניח שבסופו של יום תעשה שירות הרבה יותר טוב גם לאקדמיה, גם לסטודנטים וגם למרצים. כי זה פותח את האופקים, ומרחיב לגמרי. ולגבי עבודה לסטודנטים, אמנם, אני לא יודע אם משרות הצטמצמו, תמיד יש מקומות שהם חפשים ומקומות שפחות, אני סומך על סטודנטים שהם גם ידעו להשתלב במקומות, אנשים חזקים וחכמים, חכמות, וגם ידעו להמציא לעצמם את המקומות, זאת אומרת, גם אם אין פה מקום, אם נתקלים באיזה קיר, סטודנטים או בוגרים הם אלה שיכולים להמציא את הדבר הבא, את היוזמה הבאה, את היזמות הבאה. יש מספיק חברות בעולם שנוצרו על ידי בוגרים של עיצוב, שלא היה להם פתאום מקום. ואני מאוד, זה קשה, אבל אני מאמין בזה שיקרו עכשיו הרבה מאוד דברים סופר מעניינים בעקבות התקופה הזאת. בדיוק בתחום של יזמות ועיצוב ועוד.
כן, אני חושבת שזו תקופה קשוחה לכולנו, אבל לגמרי אפשר לקחת את התקופה הזאת ולמנף אותה למקומות טובים. בוא נחזור קצת לדבר על הצוות שלך. איזה מעצבים אתה רוצה לגייס? איזה סוג של מעצבים אתה מחפש? אני רואה שבתקופה האחרונה אתם מגייסים יחסית הרבה.
קודם כל, אנשים טובים. שנעים לשוחח איתם או איתן, שהם סקרנים, שהם חכמות, שיש סקרנות ופשן ועוצמה, ושהם מעצבים טובים ומקצועיים, וכמובן כל המקום הכי בסיסי בפירמידה הזאת, אנשים שיודעים את הקראפט, לעצב, לשלוט, להבין בהיררכיות, להבין בפתרון של בעיות, להקדיש תשומת לב לצוות, לפרויקט. זה מורכב, אבל זה שילוב של הרבה סקילס ומשהו מאוד חזק באופי, באישיות. מישהו או מישהי שאפשר לדבר איתם בגובה העיניים.
כמה סוגים של מעצבים אתה מנהל, וגם איך עובדת העבודה היומיומית ביניהם, בין הסוגים השונים של המעצבים?
שאלה מעולה. אז כן, בצוות, כמו שאמרתי, יש גם את שתי הדיסציפלינות האלה, ואני בעצם אחראי לזה שיהיה את הקו האחיד הזה בין שתי הדיסציפלינות. לכל מחלקה יש ראש צוות שמנהל את המחלקה הזאת ממש לעומק, עם כל הידע שלו בתחום, שתי ראשי צוות נפלאים נהדרים, ואני בעצם, ואנחנו דואגים כל הזמן לחוויה אחידה. עכשיו, כמו שציינתי, המעצבי פרודקט עובדים בדיסציפלינה של עיצוב פרודקט, הם עובדים בתוך סקוואדים, עם צוותי פיתוח, עם PMים, עם BI, עם user research, כל מה שקשור לתחום הזה. והמעצבי ברנד מרקטינג עובדים בפורמט של סטודיו. והסטודיו הזה בעצם גם נותן שירות לכל הסטייקולדרים בתוך החברה, וגם מייצר באופן עצמאי הרבה יוזמות של פרסום, של מיתוג, שכל הזמן מזינה את פייבר בשפה חדשה ודברים חדשים ובעניין חדש. עכשיו, כל צוות כזה מתנהל בתוך עצמו, ועם הסטייקולדרים שלו, אבל אנחנו מייצרים הרבה מאוד סיטואציות שבה שני הצוותים האלה עובדים ביחד. זאת אומרת, לפחות פעם בשבוע מפגש שהוא של כל המעצבים, כדי לדבר על כל העיצוב, ושלא ייווצר איזשהו נתק בין שתי הדיסציפלינות האלה, וכל הזמן להיות על איזשהו תדר וקו אחיד מבחינת דיזיין. אז אנחנו גם מייצרים את השיח הזה ואת המפגשים האלה ואת החשיפה של פרויקטים אחד לשנייה, וגם אנחנו מייצרים הרבה סיטואציות שבאים אלינו עורכים מעצבים, מעצבות, ומדברים קצת על מה הם עושים, ואיך הם עובדים, כדי כל הזמן לשמור על ראש פתוח, ולחוות מחוויות של עוד אנשים.
טיפ הכי טוב שאתה יכול לתת למישהו שכרגע עכשיו עובר אצלכם תהליך.
למישהו שכבר עובר או...
לא, שרוצה להתקבל לפייבר. מישהי.
עוד פעם, הטיפ הכי טוב, ולא לא רק לפייבר, אלא באופן כללי. זאת אומרת, אנשים שמחפשים עבודה, זה קודם כל להחליט או לעשות לעצמם איזשהו שורטליסט של המקומות שהם היו רוצים לעבוד בהם. יש אנשים שרוצים לעבוד בחברות פרודקט, יש אנשים שרוצים לעבוד באג'נסיז שמתעסקים עם פרודקט, יש אנשים שרוצים לעבוד בסטודיו של ברנדינג, יש אנשים שרוצים לעבוד במשרדי פרסום, ויש אנשים שרוצים לעבוד בברנדינג בתוך חברות פרודקט. יש ריינג' די גדול. אז ההמלצה הראשונה היא קודם כל לבדוק טוב טוב בפנים מה מעניין, מה רוצים לעשות, מה הדבר שאני מתלהב מלעשות אותו, ולהכין איזה רשימה כזאת. להכין פורטפוליו שהוא טוב, והוא חכם ואינטליגנטי ונראה שהוא משקף את היכולות, את הסקילס של המועמד או המועמדת, ולדבר עם חברים שעובדים בחברות, לשמוע קצת מה קורה בפנים.
זה קצת מרגיש היום שכולם הולכים לכיוון של פרודקט דיזיין. כלומר, זה... לשם הרובה מכוונים. אני יודעת שאתה מנהל גם פרודקט, גם מרקטינג. מה אתה חושב על, על המגמה הזו?
אני חושב שזו מגמה שבשלב הזה היא טבעית, כי הרבה מהאינטראקציות שלנו עם, עם מה שקורה סביב, היא דרך פלטפורמות דיגיטליות. אז זה טבעי, וזה קורה בהרבה מקומות בעולם. מצד שני, הרבה מהאינטראקציות שלנו עם, עם דברים שקשורים לפרסום, למיתוג, לעיצוב, פאר אקסלנס. אני חושב שיש את המקום לשתי הדברים. ולכל דיסציפלינה יש את, את הדרך שאפשר להגיע אליה. זאת אומרת, מי שבתוך הבטן מת על ברנדינג או על פרסום, יודע. יודעת את זה, ומי שאוהב UX יודע את זה, ולפעמים יש אנשים שאוהבים גם את זה וגם את זה. ולפעמים גם אנשים עוברים בין דברים. זאת אומרת, מתחילים איפשהו, פתאום מעניין עוד משהו עוברים, ואני חושב שקצת אולי כזה פלאפי להגיד את זה, אבל זה עיצוב. שאוהב עיצוב. ולפתור בעיות דרך עיצוב, ולגרום לארגונים, לחברות, להכיר את התחום הזה ולפתור בעיות דרך זה, זה הדבר החשוב. יש לגמרי מקום גם לזה, גם לזה, גם לזה. אני באופן אישי מת על כל התחומים האלה. אני חושב שיש להם מקום יותר ויותר. זאת אומרת, גם חברות פרודקט שגדלות, פתאום יש בהם הרבה יותר הזדמנויות לברנדינג ולפרסום, כי שגדלים צריך להתחיל לפרסם, צריך להתחיל לטפל בברנד לאורך כל החוויה, צריך לטפל בפרודקט. אז כרגע יש איזושהי מגמה כזאת, אבל כי זה חדש וזה קורה וזה אטרקטיבי. אני מניח ש... עוד פעם, זו המגמה, אבל יש גם מגמות הפוכות. זה סופר מעניין.
טוב, נדב, אנחנו כבר מתחילים להתקרב לסיום. אני אגיע לשלב השאלה הזהה כאן בפודקאסט. ספרנו כאן הרבה הצלחות שלך במהלך הקריירה, ובאמת הגעת לנקודה ממש טובה. אבל תמיד בשביל להגיע להצלחות, אנחנו עוברים איזה שהן נפילות בדרך. תוכל לשתף עם איזשהו באמת מקרה או מקרים קצת יותר מאתגרים שקרו לך?
בטח. לגמרי. אני חושב קודם כל שהצלחות, חוסר הצלחות, אפשר לחוות אותן גם ברמה ב-high level, וגם ברמה היומית, גם ברמה שנתית וגם ברמה שעתית. זאת אומרת, אני חושב שבכל פרויקט יש את האפס שלו, ויש את הדאון שלו, ויש את הציפיות, ויש את ההתקלות, ופתאום משהו לא מצליח, וצריך לשנות אותו, וצריך להזיז אותו. אז אני חושב שאנחנו, אני לפחות גם עורך את עצמי, וגם את כל מי שאני עובד איתו, או איתה למסע הזה. אין משהו שהוא רק מוצלח. או בדרך להיות מוצלח, חייב לעבור מלא פיבוטים. ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, כי יש הרבה אנשים, ויש הרבה מחשבות, ויש הרבה סטייקולדרס שאנחנו עובדים איתם ובשבילם, וזה עיצוב. וקורים מלא דברים בדרך, אז זה ביום-יום. וברמת סתם סיטואציה כזאת שהרגשתי של וואו, כזה, מה אני עושה עכשיו? אני חושב שבשבילי זה היה דווקא המעבר, איכשהו שאני הרגשתי שהיה לי, שהייתי עצמאי, היה לי סטודיו עצמאי, עשיתי דברים שמאוד אהבתי, בעיקר עטיפות לאלבומים, שזה היה החלום שלי. והרגע הזה שפתאום הרגשתי קצת תקוע. זה היה אחרי כמה שנים שעשיתי את זה, ולא ידעתי מה הלאה, מה אני עושה. זה? זהו, זה הדבר, אני מצמיע עכשיו, חסר לי אינטראקציות, חסר לי אנשים, ולא ידעתי איך, מה עושים הלאה. זאת אומרת, אף אחד לא בא והסביר לי או יעץ לי, לא ידעתי. והפתרון שלי לסיטואציה הזאת, זה באמת היה אחרי 6, 7, 8 שנים אחרי הלימודים, והגעתי למסקנה שאני צריך פשוט ללכת וללמוד עוד. ואולי גם לעזוב רגע את המקום הזה ולהתבונן. ואז נסעתי ללונדון, למדתי תואר שני ב-UAL, ב-University of the Arts London, ואני חושב ששם פתאום התחלתי להסתכל על עוד דברים, וקצת להתפתח ולעשות רפלקציה על התהליכים שלי, שחזרתי לישראל, פתאום כבר התחלתי לדבר אחרת, לחשוב אחרת, ופתחתי לעצמי קצת את האפשרויות. אז אני חושב שבשבילי זה היה הרגע הכי קשה בתוך הייצור, של פתאום לא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי לאן אני ממשיך.
שזה מעניין, כי אתה אומר שזה הדבר שהכי אהבת. זה היה החלום שלך.
נכון. זה עוד פעם, כמו שאמרתי, אין, קשה לייצר רגעים שהם רק טוב או שהם רק לא טוב. זה הכל, זה, מצד אחד כזה אמרתי, וואו, מדהים, אני עושה את מה שאני אוהב, ומצד שני, רגע, זה, מה קורה פה? זה מפחיד, זה קצת נהיה פתאום רפיטטיבי. פתאום חסר לי הדיון על עיצוב, יש לי רק אותי ולקוחות, ואין לי רגע את העומק הזה של בואו רגע נשים הכל על השולחן, ובואו ננסה רגע לפתור בעיות שהן מורכבות מאוד. שמה זה קרה, רגע כזה שהוא יותר קשה, הוא יותר כזה יותר נמוך כזה, לא נמוך בקטע רע, פשוט ככה נמוך בצלילה.
אני גם חושבת שהרבה פעמים מרחוק יש לנו איזשהן מטרות, אנחנו מגיעים, כובשים אותן, ואז מגלים שהחלום הזה הוא לא כזה ורוד, או לא בדיוק כמו שתכננו או רצינו, ואז זה מוביל אותנו לעוד איזשהו מסלול. מאוד קשה לנו באמת לדעת מה אנחנו רוצים. זו דעתי על עצמי.
אני לגמרי מסכים, וגם עוד פעם, אנחנו לפעמים כן טוב לנו, ואנחנו רוצים להגשים איזשהו משהו, ואנחנו מתאמצים ומגשימים את זה, ואז זה מעולה לתקופה מסוימת. אבל אנחנו כל הזמן משתנים. מי שסקרן ולומדים דברים, ורואים דברים, ורוצים לראות איך אנחנו יכולים להזיז את, את עצמנו.
ולהתפתח
לעוד כיוונים. זאת אומרת, זה לא, לאו דווקא שרציתי משהו, הגעתי, ואי, זה החלום ושברו. ההפך, זה מדהים. ואז, מה עוד?
לגמרי. נדב, יש לך איזושהי המלצה לספר או סרט שעוררו בך ככה השראה?
וואו, האמת היא שאני קורא, אני בתקופה שאני קורא המון עכשיו.
יפה.
בלילות וזה. אני יכול להמליץ על הספר האחרון שקראתי, הוא קצת מדכא.
אוקיי. על
מלחמת העולם הראשונה, קוראים לו אין חדש במערב. קלאסיקה, קלאסיקה ספרותית על מלחמת העולם הראשונה, שככה מתבוננת לתוך עמקי נשמתו של חייל. ספר מאוד מדכא ועמוק, אז אני לא יודע, רק מי שאוהב את הז'אנר אני יכול להמליץ, אבל זה צלילה די עמוקה לתוך פסיכולוגיה אנושית, בתקופה אחת הנוראיות שהעולם ידע.
כן, נשמע מעניין, וגם נשמע לי מכניס אותנו קצת לפרופורציה עם הקורונה, אנחנו נורא, כולה קורונה. נדב, איזה כיף שהיית כאן איתי היום, היה לי מרתק ממש, אז תודה.
תודה לך, ממש תודה שהזמנת, והיה מאוד מאוד מעניין, ומלמד, ותודה רבה.
תודה, ותודה לכם המאזינים שקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים למצוא אותנו בפייסבוק, בקבוצה רדיו בטן, ולהמליץ לחברים אם אהבתם את הפרק, ונשתמע בפרק הבא. ביי! Press the radio button.